Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 170. להפסיד את המלחמה כולה באחר הצהריים אחד, על אוניית המערכה דרדנוט. הסרט מלחמת הכוכבים נפתח בסצנה מרשימה. אחרי שהטקסט המקדים מסיים להתגלגל על המסך, המצלמה עוברת לצילום רחב של כוכב לכת ושני ירחים. ספינת חלל קטנה נכנסת אל הפריים, מתחי לייזר אדומים חולפים סביבה, וכעבור כמה שניות אנחנו זוכים לראות ממה בורחת הספינה הקטנה. חללית עצומה, מפלצת של פלדה ותותחים, אשר לעומתה הספינה הבורחת אינה יותר מאשר זבוב טורדני. לא במקרה בחר הבמאי ג'ורג' לוקאס בחללית העצומה הזו להיות השגרירה במפגש הראשון של הקהל עם אימפריית הרשע. המשחטת האדירה הזו על העוצמה שהיא משדרת ממחישה לצופה טוב יותר מאלף שורות בתסריט את מהות הסכסוך שבין המורדים החלשים לאימפריה האמתנית. ב-1906 בנמל פורסמוץ שבאנגליה הושקע בדמותה המציאותית של החללית הבדיונית. ברגע שבו פגש גוף המתכת הכמור של הספינה הבריטית את מי הנמל, השתנה עולם הלוחמה הימית לנצח. כל שאר אוניות המערכה בעולם, בכל הציים, הפכו בבת אחת ללא רלוונטי. היא הייתה כל כך מהפכנית, כל כך חדשנית וכל כך רבת עוצמה, עד שלא ניתן היה להשוות אותה לשום דבר שבא לפניה. שמה של הספינה היה דרדנוט, פחד מכלום בתרגום חופשי, וכל אוניות המערכה שקדמו לה ידועות כיום כ-pre-dreadnought, דהיינו לפני הדרדנוט. הדרדנוט הייתה לבריטים מה שהמשחטת החללית הייתה לאימפריה של דארת' ויידר. כשראית את הדרדנוט, ראית אימפריה תעשייתית חובקת עולם ואדירת מימדים, מעצמה צבאית וכלכלית שכמותה לא ראתה האנושות מאז ימי רומי. הפרק בחסות אוגורי, המגייסת מהנדסים במגוון תחומים. אוגורי, מחלות מדברות, אנחנו מקשיבים. אוגורי עוסקת בתחום חדש ומסקרן בשם החזקה חזויה, Predictive Maintenance. הטכנולוגיה של אוגורי בנויה סביב עיקרון פשוט. כל מערכת מכנית מפיקה צלילים ורעשים ייחודיים. באמצעות חיבור של חיישנים לטלפונים חכמים, אפשר להבחן, לגלות ולזהות את השינויים הקלים ביותר בצלילים האלה ולאתר תקלות בהתהוותן. ניתוח האותות נעשה בזמן אמת, והתוצאות מוצגות על מסך הטלפון שבידי הטכנאי בתוך שניות. בימים אלה חובה אוגורי תקופה מרתקת של צמיחה, ומחפשת אנשים מצוינים שיצטרפו להרפתקה. באוגורי אוהבים טכנולוגיות חדשות, אנשים יצירתיים ומוצרים חכמים, וזקוקים לאנשים שחולקים את אותה התחושה. אם מישהו אמר לך פעם שאתה האדם החכם ביותר שהוא מכיר, אוגורי רוצה להכיר אותך. הקפה תמיד על חשבון הבית. בקרו באתר הבית של אוגורי בכתובת www.augury.com או הקליקו על הבאנר של אוגורי באתר הבית של עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם למשרות בחיפה או בניו יורק. augury.com. הפרק גם בחסות דוקטור טקסט, המספקת שירותי תיעוד וכתיבה טכנית, פיתוח תכנים שיווקיים ותרגום לחברות הייטק ולתעשיות ביטחוניות. כמהנדס, אני לא יכול לספור כמה אלפי שעות ישבתי ומרתתי את השערות מול דפי נתונים לא מובנים ותיעוד לא ברור. אנשי מקצוע טובים יודעים שתיעוד איכותי הוא חלק בלתי נפרד ממה שהופך מוצר למוצר טוב. בשביל זה יש את דוקטור טקסט, צוות של אנשים בעלי השכלה רחבה, כללית וטכנית, ויכולת לקלוט בזריזות טכנולוגיות שונות ומגוונות. בין אם אתם עוסקים בציוד רפואי, בתעשייה הביטחונית או בכל תחום אחר בהייטק, בין אם מדובר בתכנות, באלקטרוניקה או במכניקה, דוקטור טקסט מבטיחה לכם שירות מעולה ותיעוד איכותי. בקרו עכשיו באתר של דוקטור טקסט, בכתובת דוקטור-טקסט, dr-text, www.osimhistoria.co.il או לחצו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה כדי ללמוד על השירותים שמציעה החברה וההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. www.doctor-text.co.il אנחנו נמצאים כעת במיצר צושימה, רצועת הים שמפרידה בין דרום קוריאה ויפן. השנה היא 1905, ובמקום שבו אנחנו נמצאים כעת עמדה לפני מספר רגעים אוניית מערכה רוסית בשם בורודינו. על סיפונה של הבורודינו היו 855 אנשי צוות. כולם, פרט לניצול אחד, עושים את דרכם כעת אל קרקעית הים. שנה קודם לכן, ב-1904, פרצה מלחמה בין יפן ורוסיה. שתי המעצמות ביקשו להרחיב את אזורי השפעתן בדרום מזרח אסיה, הציים הרוסים והיפנים ניהלו ביניהם קרבות מרים, והמגמה נתתה בבירור לטובת היפנים. בתגובה החליט הפיקוד הרוסי לשגר לאזור תגבורת משמעותית, ושלח את השייטת שהייתה מוצבת בדרך כלל בים הבלטי, 11 אוניות מערכה. ספינות מלחמה נחלקות לסוגים שונים בהתאם לתכונותיהן ולחשיבות שהן תופסות בצי כולו. אוניית מערכה, Battleship בלעז, היא הספינה הגדולה והחזקה ביותר שעומדת לרשותו של הצי. 11 אוניות המערכה ששלחו הרוסים היו אם כן הכוח החזק ביותר שעמד לרשותם בים, בסיס עוצמתו של הצי הרוסי כולו. הבורודינו הייתה אחת מהספינות האלה. כשהגיעו הספינות הרוסיות ליעדן כעבור מסע מפרך של 18,000 מייל ויותר מחצי שנה, אחרי שהקיפו את אפריקה וחצו את הים ההודי, הצוותים היו מותשים והאוניות עצמן היו במצב טכני בעייתי. האדמירל הרוסי תכנן להיכנס לנמל בשם פורט ארתור, אבל גילה למגינת ליבו שהבסיס הרוסי נכבש על ידי היפנים. האלטרנטיבה היחידה שעמדה לרשותו הייתה להיכנס לנמל ולדיווסטוק, אך כדי להגיע לנמל הצפוני הזה, הוא היה חייב לעבור דרך מצר צושימה. היפנים ידעו את זה והכינו לרוסים מערב. ב-27 במאי, בשעה 6:30 בבוקר, הפתיע הצי היפני את השייטת הרוסית. ספינות הצי האימפריאלי היפני היו מהירות יותר מהספינות הרוסיות, תותחיהן היו מסוגלים לראות לטווח רחוק יותר, והפגזים שהמטירו על הרוסים היו הרסניים יותר. המלאכים הרוסים היו חסרי ניסיון קרבי, וגם המוטיבציה שלהם לא הייתה גבוהה, במיוחד לאחר חצי שנה בים. הצוותים היפנים לעומתם היו מאומנים לאלה ולאלה. היפנים היו ידועים כמי שלקחו את האימונים ברצינות שאינה נופלת מזו של קרב אמיתי. כמה וכמה ספינות יפניות טבעו לאחר שנפגעו מפגזים חיים במהלך אימונים. מטחי הפגזים הראשונים ששיגעו היפנים פגעו בכמה מספינות הפיקוד הרוסיות ושיתקו אותן, כולל רסיס שפגע בראשו של האדמירל הרוסי. גם הבורודינו, ספינת הדגל של השייטת, נפגע. פגז חדר למחסן התחמושת שלה, והפיצוץ קרה אותה לגזרים. בתוך דקות היא התהפכה ושקעה במים. כשיעלה הבוקר, התעורר הפיקוד הרוסי למציאות חדשה לגמרי. 21 ספינות רוסיות הושמדו ו6 נכנעו. 10,000 חיילים נהרגו או נלקחו בשבי. רוסיה, שנחשבה לאחת המעצמות הגדולות בעולם, איבדה שני שליש מהצי שלה והפכה בין לילה ללא רלוונטית, לפחות בכל מה שקשור בשליטה על הים. ההתרחשויות בקרב צושימה לא נפלו על מפקדי הציים כרעם ביום בהיר. ב-20 השנים הקודמות ניכרו סימנים רבים לכך שההתקדמות הטכנולוגית המואצת נושאת שינויים גם באופן שבו מתנהלת הלחימה בים. המפרשים פינו את מקומם למנועי קיטור, ובכל שנה נכנסו לשימוש תותחים בקטרים הולכים וגדלים. אם בתחילת המאה ה-19 היו כל הספינות עשויות מעץ, לקראת סוף המאה כבר לא היה מקום לספינות כל כך חסות הגנה. כל ספינות העץ היו מצופות בלוחות שריון כבדים, או שהוחלפו בספינות שהיו עשויות כולן מפלדה. אבל למרות שלכולם היה ברור שהטכנולוגיה הולכת ותופסת מקום חשוב יותר בלוחמה הימית, תוצאות הקרב בצושימה העלו את מפלס החרדה של אדמירלים מכל הציים. לפתע פתאום הבינו כולם איזה יתרון מעניקה עדיפות טכנולוגית ואנושית בקרב ימי מודרני. הדבוסה הרוסית הייתה חד-צדדית במידה כמעט פנטסטית. אלפי הרוגים לעומת מאות הרוגים ספורים בצד היפני. יחס שהיה כמעט חסר תקדים בקרבות ימיים בעבר. הדוב הרוסי הוכה מכה ניצחת בתוך שעות ספורות, או כפי שניסח זאת וינסטון צ'רצ'יל, ציטוט, בקרב כזה אפשר להפסיד את כל המלחמה באחר הצהריים אחד. סוף ציטוט. ליפנים כאמור הייתה עליונות טכנולוגית ברורה על פני הרוסים. הספינות היפניות הפליגו במהירות של 16 קשרים לעומת 8 קשרים של הספינות הרוסיות, 30 קמ"ש לעומת 15 קמ"ש. קצב האש של התותחים היפנים היה כ-2,000 פגזים בשעה. נתון מדהים שלא היה לו אח ורע. קצין רוסי שנלחם בקרב כתב בזיכרונותיו, ציטוט, מימיי לא חוויתי הפגזה כזו, ואפילו לא דמיינתי שהפגזה כזו אפשרית. הפגזים ירדו עלינו ללא הרף בזה אחר זה כמו גשם. בסוף ציטוט. נעשה מאוחר. בואו, נחזור אל עליית הגג שלי. ג'ון פישר התגייס לצי הבריטי בגיל 13. גיל התגייסות שאולי נשמע לנו צעיר באוזניים מודרניות, אבל הוא לא היה יוצא דופן באותם הימים במחצית השנייה של המאה ה-19. פישר שירת על מספר ספינות בתפקידים זוטרים, וכשהתבגר התגלה כימאי מוכשר ומיומן. הוא הפך לקצין, קיבל פיקוד על ספינה משלו, וברבות הימים התקדם בסדרת הפיקוד של הצי הבריטי, עד שב-1904 מונה ל-First Sea Lord, מפקד הצי. הצי שפישר קיבל לידיו היה הצי הטוב והחזק ביותר בעולם. הבריטים שלטו בימים ללא עוררין וניהלו את האימפריה הקולוניאלית רחבת הידיים שלהם בעזרת רשת ענפה של נתיבי סחר ימיים. האזרחים הבריטים היו גאים מאוד בצי האדיר שלהם. אבל מאחורי גופי המתכת המבריקים וקני התותחים המרשימים ניצבה בעיה שהדאיגה מאוד את קציני הצי וחברי הממשלה. העלות הגבוהה של החזקת הצי. שורש הבעיה היה במבנה הקיים של הצי. תפקידו העיקרי היה הגנה על האיים הבריטים עצמם, לב האימפריה. האיום הגדול ביותר בזירה הזו היו הגרמנים, שבשלהי המאה ה-19 החלו לבנות ספינות קרב גדולות, וניסו לבסס את המעמד שלהם כמעצמה. מאידך, לצי גם היה תפקיד חיוני בהגנה על נתיבי המסחר הבינלאומי. הבריטים החזיקו בקולוניות בכל קצוות תבל, והמסחר עימן באמצעות נתיבי הסחר הימי היה מקור עוצמתה של בריטניה. האיום הפוטנציאלי שנשקף כאן היה פשיטות של ספינות אויב, צרפתיות למשל, על בסיסי הצי הבריטי בעת מלחמה וחסימה של תנועת הסוחרות. שני תפקידים אלה היו שונים באופיים ודרשו ספינות מסוגים שונים. הספינות שהגנו על האיים הבריטים ניחנו בעוצמת אש גדולה, אבל טווח פעולתן היה קצר יחסית. הספינות שהגנו על נתיבי המסחר הרחוקים היו קלות ומהירות יותר, וטווח פעולתן ארוך יותר. אופיין השונה של המשימות אילץ את הצי להחזיק מגוון גדול יחסית של ספינות קרב, גדולות וקטנות, מהירות ואיטיות. מגוון של ספינות פירושו מגוון של חלקי חילוף, מפעלי ייצור, מתקני אימונים וכדומה, והוא מייקר מאוד את החזקת הצי. בנוסף, כדי לשמר את העליונות הימית שלהם, הייתה לבריטים מדיניות אסטרטגית ברורה. הם רצו להיות מסוגלים להילחם בים במקביל כנגד כל שתי מעצמות כלשהן. דהיינו, הבריטים רצו להיות מסוגלים להילחם גם בצרפת וגם בגרמניה בו זמנית, אם יעלה הצורך. האסטרטגיה הזו הלצה אותם לאמץ יחס של 2-1 במספר הספינות. זאת אומרת, הבריטים יחזיקו פי 2 יותר ספינות מלחמה מכל מדינה אחרת בעולם. הכורח להחזיק צי מגוון של ספינות מדגמים שונים, יחד עם הרצון לשמר את היחס של 2-1 במספר הספינות מול מעצמות אחרות, הכביד מאוד על הבריטים. בארבעת השנים שקדמו לכניסת ג'ון פישר לתפקידו, גדל תקציב הצי בכ-30%. אפילו האימפריה הבריטית הגדולה, המעצמה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם באותם הימים, התקשתה לממן צי כל כך גדול, ופוליטיקאים רבים קראו לקיצוצים גדולים בתקציב הצי. את האתגר הכלכלי שעמד בפני פישר היטיב להגדיר אחד מקודמיו בתפקיד, שאמר, ציטוט, על מפקדי הצי להפסיק לומר זו תוכנית המלחמה האידיאלית, כיצד אנחנו מסוגלים לממן אותה, ובמקום זאת עליהם לומר, הנה התקציב. איך אנחנו יכולים לשחות ממנו את מה שבאמת נחוץ לנו כדי לנצח בקרב בים. סוף ציטוט. פישר ידע שלא ניתן לשמר את המצב הנוכחי, וכדי להקדים תרופה למכה של קיצוץ כואב בתקציב הצי, החליט להוריד 154 ספינות מיושנות ממצבת הצי. הקיצוץ הזה, שלא היה פופולרי במיוחד בקרב הימאים, הוכיח את עצמו מבחינה תקציבית והן מבחינה צבאית. הצוותים המנוסים ששירתו על הספינות הישנות עברו אימונים מתאימים והפכו להיות הגרעין המקצועי בספינות חדשות יותר. הגידול בתקציב הצי התמתן. אבל פישר ידע שהקיצוץ לא מספיק. כל עוד חייב הצי לתחזק מגוון גדול של ספינות מסוגים שונים ומשונים, עלות ההחזקה שלו תהיה גבוהה. הפתרון המהותי והנכון יותר חייב להיות צמצום המגוון הגדול למספר סוגים בודדים של ספינות קרב, שיהיו מסוגלות למלא את שני התפקידים המרכזיים של הצי במקביל. הגנה על האיים הבריטים והגנה על נתיבי הסחר הבינלאומיים. ב-1903, שנה לפני שנכנס ג'ון פישר לתפקידו כמפקד הצי, הופיע מאמר מעניין בירחון בשם "James Fighting Ships", מגזין שעסק בספינות מלחמה וטכנולוגיה ימית. הכותב היה ארכיטקט ימי איטלקי מפורסם ומוערך בשם ויטוריו קוניברטי. במאמרו שטח קוניברטי את חזונו לגבי תכונותיה של ספינת הקרב המודרנית האידיאלית. בספינה הזו, כתב קוניברטי, צריכים להיות תותחים כבדים וארוכי טווח שיאפשרו לה להקות באויבותיה ממרחק, שריון עבה כדי להגן כנגד פגזים וטורפדו, ומהירות גבוהה שתעניק לה את היכולת לבחור את מקום ההיתקלות. חזונו של קוניברטי היה מרחיק לכת. לאף ספינה באותם הימים לא היו מאפיינים שכאלה. אוניית מערכה הייתה יכולה להיות משוריינת היטב למשל, אבל השריון הכבד בהכרח הגביל את מהירותה. גם התקנת תותחים כבדים חייבה גוף גדול ויציב על חשבון מהירות ויכולת תמרון. אבל קוניברטי היה משוכנע לחלוטין שהטכנולוגיה של ראשית המאה ה-20 התפתחה מספיק כדי לאפשר לכלי מלחמה מרשים שכזה להפוך מדמיון למציאות. דמיון לא היה חסר לארכיטקט האיטלקי. כך הוא תיאר את ספינת הקרב העתידנית במאמרו, ציטוט. מבלי לבזבז תחמושת, בטוחה בשריונה המפואר, כש12 קניה מוכנים לפעולה, היא תתנפל בנחרצות על אויבה ותמטיר עליו אש נוראית. לאחר שהשמידה את יריבה הראשון, היא מיד תמשיך ותתקוף אחר, ואז עוד אחר ועוד. סוף ציטוט. אבל ספינת הקרב הפנטסטית של קוניברטי הייתה כל כך מתקדמת, כל כך מהירה וכל כך רבת עוצמה ביחס לכל מה שהפליג בים באותם הימים, עד שאפילו הממשלה האיטלקית לא הסכימה לתת לו לבנות אחת כזו בפועל. אדמירלים רבים בכל הצים קראו את מאמרו של קוניברטי בעניין רב, אבל הוא עצמו ידע שיש רק מעצמה אחת, אימפריה אחת, שיש לו את המשאבים, את העוצמה התעשייתית ואולי גם את הביטחון העצמי שנדרשים כדי לבנות את כלי המשחית הקולוסלי שלו. לא במקרה נתן קוניברטי למאמרו את הכותרת ספינת הקרב האידיאלית של הצי הבריטי. אנחנו לא יודעים בוודאות אם ג'ון פישר אכן קרא את מאמרו של ויטוריו קוניברטי, אבל סביר להניח שלכל הפחות שמע על הרעיונות שהופיעו בו, ואולי אפילו חשב על חלקם בעצמו קודם לכן. מה שבטוח הוא שלפישר הייתה תוכנית ברורה. הוא רצה ספינה כזו בצי הבריטי. ספינה שיהיו לה גם את עוצמת האש והשריון העבה שנדרש כדי ללחם באוניות מערכה גרמניות, וגם את המהירות והניידות להתמודד כנגד ספינות צרפתיות מהירות שיאיימו על הקולוניות המרוחקות. ספינה שתוכל להחליף חלק נכבד מהמגוון הגדול והיקר של ספינות ששירתו בהווה בצי הבריטי. תוצאות הקרב בצושימה היו הוכחה להשערותיו של ויטוריו קוניברטי לגבי המערכה המודרנית בים. מהירות ועוצמת אש מעניקות יתרון אדיר בקרב, יותר מאי פעם בהיסטוריה של הלוחמה הימית. הדיו של הקרב בצושימה אפשרו לג'ון פישר לקדם את תוכניותיו. הוא הקים ועדה מקצועית שחבריה היו קצינים בעלי ניסיון ימי, מהנדסים ובוני ספינות מנוסים, שתבחן את רעיונותיו של ויטוריו קוניברטי ותקבע את תכונותיה של ספינת קרב עתידנית שכזו. אי אפשר לומר שהוועדה הייתה אובייקטיבית או נטולת פניות, אפילו להפך. בראש הוועדה עמד ג'ון פישר עצמו, והייתה לו אג'נדה ברורה. הוא רצה את אוניית המערכה הגדולה, החזקה והמהירה ביותר שהעולם ידע אי פעם. הוועדה אפילו לא דנה באף הצעה אחרת. הנקודה הראשונה שעליה דנה הוועדה הייתה חימושה של הספינה המתוכננת, ובפרט הצעתו של פישר לפי הספינה צריכה לשאת אך ורק תותחים כבדים וארוכי טווח. עד אז, החימוש המקובל לאוניית מערכה היה תותחים בכתרים מעורבים, מ-6 אינץ', 152 מילימטר לטווח קצר, ועד 12 אינץ', או 305 מילימטרים, לטווח ארוך. החימוש הזה התאים לתורת הלחימה הימית המקובלת, לפיה קרב ימי מתחיל בחילופי אש מטווח רחוק, באמצעות תותחי ה-12 אינץ' הכבדים, אך כיוון שהתותחים הללו אינם מדויקים וקשה מאוד לפגוע בספינה אחרת מטווח רחוק, שני הצדדים ישאפו לסגור את המרחק שביניהם, ואז להמשיך את הלחימה באמצעות התותחים הקטנים יותר, שיתרונם היה קצב האש הגבוה שלהם. אך בסוף המאה ה-19 החלה מופיעה מגמה חדשה באופן שבו התנהלו הקרבות הימיים. אם בתחילת המאה ה-19 המרחק שבו פתחו שני הצדדים באש זה על זה היה מייל עד 2 מייל בממוצע, 2 עד 4 קילומטרים, הרי שעם השנים הלך המרחק הזה וגדל בהתמדה, ובקרבות מול הרוסים פתחו היפנים בירי תותחים כבר מטווח של 8 מייל או 15 קילומטרים. דיוק הירי, חשוב לציין, היה עדיין גרוע מאוד בטווחים שכאלה. רק פגז אחד מתוך 100 פגע במטרתו בדרך כלל. אבל ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות שחלו מאז שלהי המאה ה-19, תמנו בחובן הבטחה לשיפור משמעותי בתחום הזה. ציוד אופטי חדשני עבור כוונות, מחשבים מכניים וחשמליים לטובת חישובי מסלול ושיטות אימון מודרניות הלכו ושיפרו בהתמדה את דיוק הפגיעות של תותחים בכתרים נמוכים. רבים האמינו, וביניהם גם חברי הוועדה של פישר, שתהיה זו רק שאלה של זמן עד שגם דיוק פגיעת התותחים הכבדים וארוכי הטווח ישתפר בהתאם. דיוק גבוה מבטל את הצורך להתקרב לספינת היריב, וספינה בעלת תותחים כבדים בלבד תוכל להטביע את יריבותיה מבלי לסכן את עצמה בהתקרבות שלא לצורך. שיקול נוסף בשאלת בחירת החימוש היה עלייתו לגדולה של הטורפדו. הטורפדו היה כלי נשק בעל פוטנציאל לשנות לחלוטין את מאזן הכוחות בים. מדובר במעין טיל תת ימי שמרגע שיגורו נע בקו ישר עד שפגע במטרתו. בניגוד לפגזים, הטורפדו היה מצויד במנוע משל עצמו, כך שלא היה צורך בתותח כבד וקנה ארוך כדי לראות אותו, וניתן היה לשגר אותו גם מסירות קטנות ומהירות מאוד. במילים אחרות, הטורפדו אפשר לסירות קטנות וזולות להתמודד בהצלחה ולהקות מכות כואבות גם אוניות מערכה גדולות ויקרות. טווח הפעולה של טורפדות היה כ-2 עד 3 קילומטרים, והעובדה הזו הגבירה עוד יותר את רצון חברי הוועדה לאפשר לאוניית המערכה לשמור על מרחק רב יחסית משדה הקרב. השיקול השלישי והאחרון היה לוגיסטי. ככל שיש סוגי תותחים רבים יותר על ספינה, כך צריך סוגי פגזים שונים שיתאימו לכל תותח, וימאים מאומנים ורבים שיתמחו בתפעול כל תותח שכזה. אם מבטלים את כל סוגי התותחים השונים ונשארים עם סוג אחד ויחיד של תותחי 12 אינץ', אפשר לצמצם את כוח האדם העודף ונפטרים גם מהכורח לרכוש את כל סוגי הפגזים השונים והמשונים בכתרים שונים. לאור יתרונות אלה, בחרה הוועדה לצייד את הספינה החדשה ב5 צריכים בעלי 2 קנים של תותחי 12 אינץ' בכל צריח. 3 מהצריכים היו ממוקמים לאורך הציר המרכזי של הספינה, ו2 בצדדים. פישר התעקש ש2 מהצריכים יהיו בקדמת הספינה, שכן הוא האמין שבקרב מול ספינות בריטיות, האויב תמיד ינסה לברוח. אבל לצד היתרונות לחימוש כבד היו חסרונות כמובן. תותחי ה-12 אינץ' היו מפלצות כבדות ומסורבלות באופן יוצא מן הכלל. לשם השוואה, תותח הדוהר של חיל התותחנים בצהל, התותח הסטנדרטי של החיל, הוא בקוטר של 155 מילימטרים בלבד. זאת אומרת, קטן בחצי מתותחי ה-12 אינץ'. כל תותח ענק שכזה היה צריך צריח גדול שיהיה מסוגל להסתובב לכל הכיוונים, ומערכת מכנית מתוחכמת שתסיע את הפגזים, שכל אחד מהם שוקל כ-400 קילוגרם, ממחסני התחמושת שבבטן האונייה ואל הצריח עצמו. נוסף על כך, יש לקחת בחשבון את כוחות הרטע האדירים שנוצרים כשמספר תותחים כאלה יורים יחד בקרב, כוחות שמפעילים לחץ מסיבי על גוף הספינה ומנסים להוות אותו. כדי להתמודד עם לחצים כאלה, גוף הספינה צריך להיות גדול, ומכאן גם כבד יחסית. אל משקל הצריחים והבגזים צריך להוסיף את משקל השריון של הספינה. חברי הוועדה הניחו, וצדק, שגם ספינות האויב יירו פגזים כבדים וארוכי טווח, ולפגז כבד יש כוח חדירה גדול יותר מאשר פגז קל. כדי להתמודד מול איום הפגזים הכבדים ואיום הטורפדו, יש לעבות את דופן הספינה באזורים פגיעים במיוחד. למשל, האזור שבגובה פני הים שבו חור שיוצר פגז עשוי להטביע אותה. וכשאני אומר לעבות, אני מתכוון לעבות. עובי הדופן של הספינה באזור החגורה שבגובה פני הים היה 11 אינץ' או קצת פחות מ-30 סנטימטרים של פלדה. עובי בר השוואה לשריון שמקובל בטנקים מודרניים למשל. שריון רב שווה לפלדה רבה, ופלדה רבה פירושה משקל רב. בצד החיובי, הוועדה החליטה לוותר באופן סופי ומוחלט על הרעיון של הטבעת ספינות אויב באמצעות ניגוח. ולכן לא היה צורך להבות באופן יוצא דופן את החרטום. נחמה פעוטה. השאלה הגדולה הייתה אם כן, כיצד ניתן לבנות ספינה שתהיה גדולה וכבדה מספיק כדי לשאת תותחים גדולים ושריון עבה, אבל בו בזמן תהיה מסוגלת להפליג מהר מספיק כדי להתמודד מול ספינות קטנות וזריזות יותר, בדומה לאלו שהפעילו הצרפתים בזירות הקרב של נתיבי הסחר המלאומיים. שיטת ההנאה המקובלת באותם הימים הייתה מנוע קיטור מבוסס בוכנות, אבל המנועים האלה לא היו חזקים ואמינים מספיק כדי לעמוד במשימה. כדי לעמוד בדרישות שהעמיד ג'ון פישר, על חברי הוועדה היה לפנות אל טכנולוגיה חדשנית שמעולם לא נוסתה בספינות בקנה מידה כה גדול. אני רוצה להראות לכם משהו. בואו נבקש מניר, העורך שלנו, להקפיץ אותנו לאנגליה. או, מעולה ניר, תודה. אנחנו נמצאים כעת במוזיאון דיסקאברי שבניוקאסל. סורי, I'm overway a bit. אנחנו עומדים כעת בתוך אולם גדול לצד ספינה ייחודית ובעלת מבנה לא שגרתי כלל. אורכה של הספינה כ-30 מטרים, אך רוחבה בסך הכל פחות מ-3 מטרים, כך שהמבנה העקרוני שמתקבל הוא כן חץ ארוך ודק. גם החרטום שלידו אני עומד כעת, הוא חד ודק כמו סכין שחותך את המים. צורת הסירה מעידה על אובססיה לדבר אחד ויחיד, מהירות. שמה של הספינה הוא טורביניה, והיא תוכננה ונבנתה על ידי מהנדס וממציא בשם צ'רלס פרסונס. כאמור, המנועים המקובלים באותה התקופה היו מנועי קיטור מבוססי בוכנות. בתוך המנוע יש צילינדרים, מעין חללים בצורת גליל. בתוך הצילינדר ישנה בוכנה שמסוגלת לנוע פנימה והחוצה בתוך חלל הצילינדר. יש לי אנלוגיה מצוינת לסידור הזה, אבל אנחנו, אתם יודעים, תוכנית לכל המשפחה. קיטור לוהט שמחומם בתוך דוודים גדולים מוזרם בצינורות אל הצילינדרים. הנטייה הטבעית של הקיטור החם היא להתפשט, וכשהוא בתוך הצילינדר, לחץ ההתפשטות של העדים דוחף את הבוכנה החוצה. תנועת הבוכנה דוחפת בתורה את הציר שעליו יושב המדחף ומסובבת אותו. אבל מהירות הסיבוב של מנועי הבוכנות הייתה מוגבלת, והם גם לא היו יעילים במיוחד. זאת אומרת, מכל קילוגרם של פחם שנשרף כדי לחמם את המים שבדוודים, רק חלק קטן יחסית של האנרגיה הופנה בסופו של דבר לסיבוב המדחף. פרסונס הגה סוג חדש ושונה לחלוטין של מנוע בשם מנוע טורבינה. בדומה למנוע הבוכנות, גם מנוע הטורבינה היה מבוסס על קיטור, אבל עשה בעדים הלועטים שימוש אחר בתכלית. הטורבינה הייתה מורכבת מציר שעליו יושבים אלפי כנפונים קטנים. עדי הקיטור שהגיעו אל המנוע מהדוודים לא התרחפו במקום באופן סטטי כמו במנוע בוכנות, אלא זרמו במהירות אדירה על הכנפונים וגרמו להם להסתובב. הכנפונים דחפו את ציר הטורבינה שהסתובב במהירות אדירה וסובב את ציר המדחף. המנועים הראשונים שפיתח פרסונס היו יבשתיים עבור גנרטורים לייצור חשמל למשל, אבל חיש מהר הוא הבין שיש להם פוטנציאל גדול מאוד דווקא בעולם התחבורה הימית. מנועי טורבינה היו קטנים וקלים יותר ממנועי בוכנה וגם יעילים מהם, ולכן ספינה שמצוידת במנוע טורבינה תוכל להיות קטנה יותר ולהפליג רחוק יותר מספינה בעלת מנוע בוכנה. פרסונס הקים בית מלאכה שם עמל על פיתוח הגרסה הימית של מנוע הטורבינה שלו. לפרסון לא היה ניסיון בימאות או בתכנון ספינות, אך לאחר כארבע שנות עבודה הפיק תחת ידיו את הסירה הזו, הטורביניה, שבה היה מותקן מנוע הטורבינה החדשני. Sorry, excuse me, coming through. Yep, thank you. העבודה על המנוע לא הייתה פשוטה. ציר המדחף שהיה מחובר לציר הטורבינה הסתובב מהר כל כך עד שהמים סביב המדחף החלו לרתוח, תופעה שמכונה קוויטציה, ובועות הקיטור מנעו מהמדחף לדחוף את הסירה קדימה ביעילות. אני נמצא כעת ברכתי הטורביניה, שם אפשר לראות, או במקרה שלכם לראות בעיני רוחכם, את הפתרון שמצא פרסונס. הוא צייד את הסירה בשלושה צירים נפרדים במקום אחד, ועל כל ציר הוא התקין שלושה מדחפים במקום אחד. התוצאה הייתה סירת מרוץ, שבה ניסויים הגיע למהירות של 34 קשרים, או 60 קילומטרים בשעה, מה שהפך אותה ללא שום צל של ספק לסירה המהירה ביותר בעולם, מכל סוג שהוא. נציגי הצי עקבו אחר התקדמות העבודה בבית המלאכה בעניין, אבל פרסונס ידע שאם הוא רוצה לשכנע את הצי להתקין את מנועי הטורבינה החדשים שלו בספינות מלחמה, הוא צריך להוכיח את עליונותו של המנוע החדש על פני קודמיו. כדי להדגים, לא להשוויץ בהמצאה החדשה שלו, בחר צ'ארלס פרסונס באירוע נוצץ במיוחד. חגיגות 60 השנים למלכותה של המלכה ויקטוריה, ה-Diamond Jubilee. ביוני 1886 ערך הצי הבריטי משט הצדעה חגיגי בהשתתפות מיטב הספינות לעיני נסיך הכתר וכל מפקדי חיל הים. תוך כדי משט ההצדעה, בעוד הספינות הגדולות חולפות אל מול במת המכובדים, פרצה לפתע הטורביניה הקטנה, דוהרת אל תוך הנמל ומזגזגת בין ספינות המלחמה. בעקבותיה דלקה סירת משמר של חיל הים שביקשה לסלק את האורחת המביכה והבלתי קרויה, אבל הטורביניה על תשעת מדחפיה והמנוע הייחודי שלה הייתה מהירה כל כך, עד שלסירת חיל הים לא היה שום סיכוי לתפוס אותה, ולמעשה היא כמעט טבעה כתוצאה מגלי הירקתיים של הטורביניה. קיימות טענות סותרות לגבי התרגיל המבריק של פרסונס. יש מי שטוענים שבאמת זו הייתה הפתעה בלתי מתוכננת, ואחרים אומרים שפרסונס כנראה תאם את כל הסיפור מראש עם קציני הצבא, ושהמרדף כולו היה הצגה. לאור הקשרים של פרסונס עם הצי, אני נוטה להאמין לטענה השנייה. אך כך או כך, להדגמה במשט ההצדעה הייתה השפעה אדירה על דעת הקהל. מנוע הטורבינה הותקן בכמה ספינות סוחר, ולאחר מכן גם במספר כלי שיט של הצי, והוכיח את עצמו. ב-1904, כשניגשה הוועדה של ג'ון פישר לבחור את המנוע לאוניית המערכה העתידית, חבריה התלבטו בין מנוע הבוכנה הוותיק והמוכר ומנוע הטורבינה המרשים אבל לא מוכר. בסופו של דבר, למרות שעד אז לא הותקן מנוע הטורבינה בכלי שיט בסדר גודל של אוניית מערכה, החליטה הוועדה להמר על המנוע של פרסונס. הפרק בחסות סיטי, ענקית בינלאומית בתחום הפיננסים, המגייסת עשרות עובדים במגוון רחב של תפקידים למרכז הפיתוח והחדשנות שלה בתל אביב. יצא לי להרצות בסיטי לפני כמה וכמה שנים. מעבדת החדשנות עדיין לא הוקמה אז, אבל כבר יכולתי להתרשם מהאנשים האיכותיים וכמה שהם נהנים מהעבודה שלהם. היום במעבדת החדשנות של סיטי עובדים למעלה מ-100 מפתחים שהם חוד החנית של הענק הפיננסי הבינלאומי הזה שמעסיק 50,000 מפתחים. כן, שמעתם נכון, 50,000. מעבדת החדשנות של סיטי בתל אביב נחשבת לאחד ממרכזי המצוינות המובילים של החברה, ושם מפותחים כמה מהמוצרים המתקדמים ביותר שלה, כגון פלטפורמה למסחר באמצעות אפליקציית מובייל, Predictive Analytics ועוד. סיטי מגייסת מפתחים, ראשי צוותים, מנהלי מוצר וחוקרים בתחומי המשין לרנינג, ביג דאטה והמובייל, שהוא אחד מהנושאים שנמצאים בתנופת צמיחה במעבדה. גם סטודנטים למדעי המחשב ויוצאי יחידות צבאיות טכנולוגיות מוזמנים להגיש את קורות החיים שלהם. שירה, עמית ורוני ממחלקת הגיוס כבר מחכות לשמוע מכם. צרו קשר עם מחלקת הגיוס של סיטי דרך לינקדין, או פנו ישירות אל רוני נוי, אשת הגיוס, בכתובת roni.noy, roni.noy, את city.com. באו למקום שכיף לעבוד בו. הפרק גם בחסות מייקרוסופט, שמגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים למרכזי הפיתוח בחיפה ובהרצליה. מייקרוסופט היא לא רק אחת מחברות הטכנולוגיה הוותיקות בישראל, אלא גם כזו שנמצאת בחזית הטכנולוגיה במגוון גדול של תחומים. חידושים כמו קורטנה, ההולולנס ועוד זורמים בכל שנה ממעבדות הפיתוח שלה כמו אלה שבישראל. אם אתם סטודנטים למדעי המחשב או להנדסת מחשבים, משוחררים מיחידות סייבר בצהל או מהנדסים וחוקרים בעלי ניסיון, מחכות לכם עשרות משרות מרתקות במרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה ובחיפה. מייקרוסופט מגייסת במגוון תחומים, מנועי המלצות, פרסונליזיישן, חומרה, משין לרנינג, סייבר, סקיוריטי ועוד. ייכנסו ל-careers@microsoft.com כדי לראות את רשימת המשרות המלאה, או הקליקו על הבאנר של מייקרוסופט באתר הבית של עושים היסטוריה. careers.microsoft.com. ב-1905 הגישה הוועדה את מסקנותיה לצי ולממשלה, ועל אף שהיה ברור שמדובר בוועדה מטעמו של ג'ון פישר, העובדה שמדובר היה בוועדה מקצועית שחבריה מומחים מנוסים נתנה תוקף מקצועי חזק להמלצותיה, ופישר קיבל אור ירוק ותקציב לבניית הספינה. הקורות הראשונות הונחו באוקטובר 1905, וכשנה וקצת לאחר מכן שבר המלך אדוארד את בקבוק היין המסורתי על חרטומה של הדרדנוט כשהושקע למים. כדי להבין מה חלף במוחם של הצופים בטקס ההשקה של הדרדנוט ושל שאר העולם כשקרא את הדיווחים בעיתונים, צריך לקחת צעד אחורה ולהביט בתמונה גדולה יותר. כשמנסים להעריך את עוצמתה של מדינה כלשהי, יש מגוון דרכים לעשות כן, בין אם במספרים אודות התוצר הלאומי הגולמי או חישובים סטטיסטיים אחרים. אבל במציאות אנחנו נוטים להסתמך על סממנים מופגנים וברורים יותר לעין. כשברית המועצות משגרת לוויין או אסטרונאוט ראשון לחלל, זו עוצמה. כשנושאת מטוסים אמריקנית עוגנת באמצע מפרץ חיפה בגודל של כל הצי הישראלי ועוד כמה כאלה, זו עוצמה. לא בכדי שואפות איראן וצפון קוריאה להשיג נשק גרעיני. פצצת אטום היא כלי נשק שמקרין עוצמה, גם אם לא משתמשים בה. ספינת המלחמה הייתה פצצת האטום במרכאות של המאה ה-19, כלי הנשק שגילם יותר טוב מכל סטטיסטיקה כלכלית את דמותה של המדינה ועוצמתה. ספינות המלחמה היו פסגת הטכנולוגיה, שילוב של מכניקה, מטרולוגיה, חשמל, כימיה ואין ספור דיסציפלינות אחרות. לא פלא אם כן שכוחה של מדינה נמדד על פי הצי שלה. הבריטים היו גאים בצי האדיר שלהם, שהטיל מורה על אויביהם יותר מכל זרוע אחרת של הצבא. הדרדנוט שקלה 18,000 טון, גדולה יותר מכל ספינת מלחמה אחרת עד אז. לשם השוואה, ספינת צאר 5, ספינת הדגל של חיל הים הישראלי, שוקלת כ-1,000 טון בלבד. על סיפונה נשאה הדרדנוט לא 2, לא 4, לא 6, 10 תותחים של 12 אינץ', יותר מכל ספינה אחרת בעולם עד אז. כל תותח שכזה היה מסוגל להעיף שני פגזים במשקל של 400 קילוגרם, משקל של מכונית קטנה, למרחק של 22 קילומטרים או 12 מייל, בכל דקה. המכונה האדירה הזו חתכה את הגלים במהירות של 21 קשרים, כמעט 40 קילומטרים בשעה, מהר יותר מכל ספינת מערכה עד אז. אין פלא שברגע שהושקע, הפכה הדרדנוט את כל אוניות המערכה האחרות ללא רלוונטיות. בכל הצים עצרו המספנות את עבודתם, ומדינות ביטלו חוזים לבניית ספינות מלחמה. מהנדסים חזרו לשולחן הסרטוטים. לכולם היה ברור שאף אחת מהספינות שקדמו לדרדנוט אינה מסוגלת להתמודד עמה בקרב ימי. הדרדנוט הייתה מפלצת אדירה של ברזל ופלדה שגימדה את כל מה שעמד מולה. לא פחות מהעוצמה הצבאית של הספינה, נדהם העולם מהמהירות שבה נבנתה. 14 חודשים בלבד סי בניית אוניית מערכה שלא נשבר מאז. לשם השוואה, כשהחלו האמריקנים, שנה מאוחר יותר, לבנות ספינות בסדר הגודל של הדרדנוט, ספינות מדגם סאוף קרוליינה קלאס, לקח להם שנה רק לנסח את החוזים מול קבלני המשנה. מהעובדה שבריטניה הצליחה לבנות מפלצת שכזו בתוך זמן כה קצר, הייתה עדות מוחשית ודרמטית מאוד לעוצמתה התעשייתית של האימפריה. היו רבים בצי הבריטי שלא היו מאושרים מיוזמתו המהפכנית של ג'ון פישר. עיקר הביקורת עליו הייתה שבנייתה של הדרדנוט תעורר מרוץ חימוש חדש בין שאר המעצמות, וכל אחת תמהר לבנות ספינות דרדנוט משלה. למרוץ חימוש שכזה יהיו שתי השלכות שליליות. הראשונה היא שהיא תכריח את הבריטים להשקיע כסף רב בבניית ספינות גדולות נוספות, מה שיבטל את החיסכון שניסה פישר להשיג בתקציב הצי. השנייה היא שהשקת הדרדנוט תביא בסופו של דבר לערעור הדומיננטיות הצבאית של בריטניה בים, למרבה האירוניה. כיצד? באותו הזמן, נזכור, היה לבריטניה יתרון של 2-1 במספר ספינות בים כנגד כל מעצמה אחרת. ברגע שיכנסו ספינות דרדנוט לשירות בציים השונים, שאר ספינות הקרב יהפכו ללא רלוונטיות. וכיוון שקשה להאמין שבריטניה תוכל להרשות לעצמה לבנות ספינות כה גדולות ויקרות בכמות גדולה, לא תהיה לה ברירה אלא לוותר על היחס הרצוי של 2-1 לכל ספינת אויב. אחד האדמירלים ביקר את החלטתו של פישר כך, ציטוט: כל הצי הבריטי הפך בין לילה למיושן וללא רלוונטי, בדיוק ברגע שבו היה בשיא יעילותו ושווה בעוצמתו לא רק לשני ציים, אלא באופן מעשי לכל שאר הציים בעולם יחד. הצי הרוסי חדל להתקיים, הצרפתים נמצאים בשפל, הגרמנים וארצות הברית לא עושים שום דבר יוצא דופן. ודווקא ברגע הזה בחרה האדמירליות הבריטית לפתוח במרוץ חימוש בינלאומי, שאת סופו איש לא יכול לחזות. סוף ציטוט. לג'ון פישר עם זאת לא היו ספקות לגבי החלטתו. הוא האמין שאם בריטניה לא תהיה הראשונה לבנות ספינות דרדנוט, מדינה אחרת תקדים אותה. והוא צדק לחלוטין. מסמכים היסטוריים מראים בבירור שכמעט כל הציים הגדולים בעולם בחנו לעומק תכנונים של ספינות בסדר הגודל ובעוצמה של הדרדנוט. היפנים בפרט היו על סף בניית ספינה ראשונה שכזו. כך או כך, ברגע שהושקע הדרדנוט לא הייתה דרך חזרה. אוניית המערכה החדשה חוללה בשדה הקרב הימי מהפכה בסדר הגודל של המהפכה שחולל הטנק בשדה הקרב היבשתי. כל המעצמות ניהרו לתכנן ולבנות אוניות מערכה גדולות, מהירות וגדולות תותחים משלהן. בכל שנה הושקו ספינות גדולות יותר ויותר. ב-1914 למשל הושקה אוניית המערכה קווין אליזבת שכונתה הסופר דרדנוט. משקלה היה 27,000 טון. פעם וחצי מזה של הדרדנוט, רוחב השריון שלה כמעט 40 סמטימטר, היא נשאה תותחים בקוטר 15 אינץ' והפליגה במהירות של 25 קשרים לעומת 21 של הדרדנוט. הקווין אליזבת גם הונעה בכוח נפט במקום פחם. עד מלחמת העולם השנייה הושקו ספינות דרדנוט יפניות, גרמניות, איטלקיות, צרפתיות, אמריקניות ובריטיות במשקלים של עד 50,000 טון במקרים מסוימים. מהרגע שהושלמה הדרדנוט נקרא שאלה אחת במוחותיהם של כל הימאים, הקצינים והאדמירלים. האם היא שווה את זה? האם אוניות המערכה הגדולות והאדירות האלה, שכל כך יקר לבנות אותן, אכן מסוגלות למחות ציים שלמים ממרחק של קילומטרים? ההזדמנות הראשונה לענות על השאלות הטורדניות האלה הגיעה סוף סוף כעבור 10 שנים ב-1916. מלחמת העולם הראשונה הייתה סיאור של תהליך בין כמה עשרות שנים, שבו גברה בהתמדה המתיחות שבין בריטניה וגרמניה. הגרמנים, שרק לפני זמן לא רב במונחים היסטוריים, התאחדו והפכו מאוסף של נסיכויות למדינה אחת, היו בדרכם להיות מעצמה. הגרמנים הייתה האוכלוסייה המשכילה ביותר באירופה, אוניברסיטאות מהטובות בעולם ומסורת מפוארת של מצוינות טכנולוגית שמוכרת לנו גם כיום. הרוסים והצרפתים, מי שפעם היו יריבותיה של אנגליה, הבינו חיש מהר ממי הן באמת צריכות לפחד, וכרתו ברית עם הבריטים כנגד הגרמנים. כפי שחששו הבריטים, מרגע השקת הדרדנוט נכנסו גרמניה ובריטניה למרוץ חימוש ימי היקר ביותר בהיסטוריה. הגרמנים ידעו שצי חזק הוא אבן בניין חיונית בדרך לסטטוס של מעצמה גלובלית, והם היו מוכנים להשקיע תקציבי עתק בהקמת צי של ספינות דרדנוט. הספינות הגרמניות היו בדרך כלל קטנות יותר ממקבילותיהן הבריטיות, אך מתקדמות יותר טכנולוגית. הן היו בעלות משקפות וכוונות טובות יותר, שריון עמיד יותר וגופים יציבים יותר במים. לבריטים לא הייתה כל ברירה, וכדי לשמר את העליונות האימפריאלית שלהם, היו מוכרחים לבנות ספינות דרדנוט שתעלה על זו של הגרמנים. בפרוץ המלחמה היו לבריטים 49 אוניות מערכה, לעומת 29 לגרמנים. עליונות ימית ברורה, אך ללא היחס אל 2-1 שהבריטים התרגלו אליו בשנים הקודמות. עם תחילת המלחמה ב-1914, הטילו הבריטים מצור ימי על גרמניה וחסמו את המסחר הימי אליה. אפשר היה לצפות, לאחר ההשקעה הפיננסית המסיבית של שתי המעצמות בבניית הציים שלהן, שהגרמנים והבריטים יסוסו אלי קרב וישלחו את אוניות המערכה שלהם להתנגח אלו באלה, אבל למרבה האירוניה, דווקא העלות הגבוהה של הדרדנוטס היא זו שהשאירה אותן מחוץ למשחק. הגרמנים פרסו שדות מוקשים ימיים וסירות טורפדו מהירות בקרבת החוף, כך שהבריטים לא ססו להכניס את אוניות המערכה היקרות שלהן לגוב עריות מסוכן שכזה. הגרמנים מצידם ידעו שהתנגשות ישירה עם הצי הבריטי העדיף תסתיים סביר להניח בהשמדתו של הצי היקר שלהם, ולכן העדיפו להקות בבריטים בעזרת ספינות טורפדו זולות וצוללות שהיו חשאיות יותר ופגיעות פחות מהאוניות הגדולות וכבדות. התוצאה הייתה שבמשך שנתיים תמימות, בעוד הצבאות היבשתיים מקיזים זה דמו של זה לאורך קווי החפירות, ושני הצדדים סופגים מיליוני אבדות, דווקא הציים היקרים והיוקרתיים ישבו בחוסר מעש ולא תרמו דבר למאמץ המלחמתי. חוסר המעש הזה הוביל לתסכול אדיר בשני הצדדים. המלאכים והקצינים הגרמנים היו מתוסכלים מכך שהם לא עושים שום דבר כדי להסיר את המצור הימי שחנק את כלכלת גרמניה והרעיב את אזרחיה. ועמיתיהם הבריטים הביטו בעיניים קלות על חיילי צבא היבשה שלחמו בעוז וגנבו במרכאות את כל התהילה. התסכול בצד הבריטי גבר עוד יותר בעקבות שורה של הצלחות גרמניות שגבו מהבריטים מחיר כבד. צוללות גרמניות הטביעו 3 ספינות בריטיות בצפון, וספינות גרמניות הצליחו להטביע 2 נוספות בצידו השני של כדור הארץ בדרום אמריקה. לא היה די בהצלחות האלה כדי לערער את העליונות הימית של הבריטים, אבל הציבור הבריטי לא אהב לראות את הצי היקר והמפואר כושל פעם אחר פעם. המצור הימי היה יעיל מאוד, אבל הרעבה איטית של מיליוני גרמנים היא הרבה פחות דרמטית ומספקת ממראה של ספינת אויב שוקעת במים. ג'ון פישר היה בשלב זה אזרח. הוא פרש מהצבא ב-1910, וכאות תודה על שירותו זכה בתואר אצולה, הברון הראשון פישר. על פי המסורת, לכל בית אצולה יש מוטו משלו, והמוטו שבחר פישר לעצמו היה Fear God and Dread Not, או בתרגום חופשי, פחד מאלוהים ופחד מכלום. וינסטון צ'רצ'יל, שבמלחמת העולם היה ראש האדמירליות, הגוף הממשלתי שמפקח על הצי, קרא לפישר אל הדגל בתקווה שיסייע להחזיר לצי את כבודו האבוד. פישר, אז כבר כבן 70, הסכים וחזר להיות מפקד הצי. תחת פישר שלחו הבריטים אל דרום אמריקה שייטת של מספר סיירות מערכה. סיירת המערכה, Battle Cruiser, הייתה סוג נוסף של ספינות שיזם ג'ון פישר במקביל לבנייתן של הדרדנוטס. לסיירת המערכה היו פחות תותחים מלדרדנוטס, והשריון שלה היה קל יותר, אבל היא הייתה מהירה יותר ובעלת טווח פעולה גדול. סיירות המערכה הבריטיות מהרו דרומה, פגשו את הצי הגרמני, וכפי שקיווה פישר, היכו אותו שוק על ירך. זו הייתה הצלחה מעודדת, אבל אפשר לראות בה רק כמתאבן למנה העיקרית שכולם ציפו לה, קרב שבו השתתפו הדרדנוטס עצמן. ובמאי 1916 הוגשה סוף סוף המנה העיקרית לשולחן. הגרמנים החליפו את מפקד הצי שלהם, והאדמירל הגרמני החדש היה נועז הרבה יותר מקודמו. הוא החליט ליטול יוזמה ולהוציא את הדרדנוטס הגרמניות מהנמל. כיוון שידע היטב שלבריטים יתרון מספרי באוניות מערכה, החליט שלא לתקוף את הדרדנוטס הבריטיות, אלא רק את סיירות המערכה שלהם. וכיוון שדרדנוט חזקה בהרבה מסיירת מערכה, הדרדנוטס הגרמניות יוכלו להשמיד את סיירות המערכה הבריטיות ללא קושי. אך מה שמפקד הצי הגרמני לא ידע, הוא שהבריטים פיצחו זה מכבר את צפני התקשורת הגרמניים. כשה-High Seas Fleet הגרמני יצא מהנמל אל הים הצפוני, כבר חיכה לו שם ה-Grand Fleet הבריטי במלוא עוצמתו. המבנה העקרוני של שני הכוחות היה זהה. אוניות המערכה הגדולות והחזקות הפליאו יחד בקבוצה אחת שהבטה את עיקר כוח השמדה של הצי, ושייטת סיירות מערכה קלות ומהירות הפליגה לפני הכוח העיקרי כדי לגלות את מיקום האויב ולהכווין את אוניות המערכה. ב-31 במאי נתקלו הכוחות הקדמיים של הבריטים והגרמנים זה בזה, לא הרחק מחצי האי יוטלנד שלחופי דנמרק. כשהבחינו הסיירות הגרמניות בבריטיות, הן פנו לאחור והחלו בורחות דרומה כדי למשוך את סיירות המערכה הבריטיות ולפתות אותן לעימות חזיתי עם הכוח העיקרי של הדרדנוטס הגרמניות שערב להן שם. הסיירות הבריטיות דלקו אחר הספינות הגרמניות, אך כשהבחינו באוניות המערכה הגרמניות העדיפות, הסתובבו וברחו צפון. מבחינת הגרמנים זה היה צפוי לחלוטין כמובן, אבל מה שהם לא ידעו זה שהסיירות הבריטיות מנסות למעשה לפתות אותם להתקרב אל אגרוף הברזל של הגרנד פליט. הגרמנים בלעו את הפיתיון ורדפו אחר הסיירות החלשות בשעה שהם מצליחים להטביע שתיים מהן. ואז לקראת הערב התנגשו הציים הגדולים זה בזה. ניר, קח אותנו ליוטלנד בבקשה. אנחנו נמצאים כעת במרכז הקרב הימי הגדול ביותר בהיסטוריה. מסביבנו שועטות 250 מפלצות ברזל משוריינות, מחליפות מהלומות אימתניות באמצעות תותחיהן הענקים. פגזים נופלים לכל עבר, מרימים סילונים אדירים של מים אל השמיים. ניר, זה לא היה מצחיק בכלל, אני רטוב כולי בחייך. הבריטים הצליחו להקות בכוח הגרמני והטביעו כמה וכמה סיירות. שם, לא רחוק מאיתנו, אפשר לראות את אחת הסיירות הגרמניות הטבועות. היא ארוכה כל כך עד שהחרטום שלה נעוץ בקרקעית הים והירקתיים שלה בוקעות מתוך המים לגובה של יותר מ-10 מטרים. הגרמנים הבינו חיש מהר לאיזו מלכודת הן נפלו והחליטו לברוח, אבל בכל העמולה, אשן התותחים והסנבור של השמש השוקעת, שני הצדדים התקשו לנהל קרב מסודר. זכרו שבמלחמת העולם הראשונה הרדיו היה בחיתוליו ומרבית התקשורת בין הספינות עדיין נעשתה באמצעות הבהוב פנסים וסימון בעזרת גלים. גם התותחנות שהפגינו שני הצדדים לא הייתה מספיק טובה עדיין, ואחוז הפגיעות מסך הפגזים שנורו היה מזערי. סדרה של טעויות ולא מעט מזל רע לבריטים הביאו לכך שהגרמנים הצליחו להשיג את ספינותיהם דרומה ולחזור לנמל בשלום. קרב יוטלנד, אם כן, הסתיים באנטי-קליימקס. שני הצדדים הכריזו על ניצחון כמובן, אבל במציאות זה היה תיקו מאכזב למתי. שני הצדדים ספגו אבדות קשות. 14 ספינות ו-6,000 הרוגים לבריטים, ו-11 ספינות וכ-2,500 הרוגים לגרמנים. שני הצדדים לא איבדו ספינות דרדנוט, אלא רק סיירות ומשחטות קטנות יותר. הבריטים קיוו לניצחון היסטורי ומכריע בסגנון קרב טרפלגר, אבל לא הצליחו לטטא את הים. למרות שהם שמרו על עליונות ימית מובהקת, הם נותרו כשחצי מתאוותם בידם. הגרמנים המאוכזבים חזרו אל המצור הימי המחניק, אבל היו יכולים להתנחם בכך שהתמודדו בכבוד כנגד הצי החזק ביותר בעולם ושרדו. בשורה התחתונה, קרב יוטלנד לא שינה את המצב הטקטי באזור. הגרמנים עדיין היו שרויים במצור, והבריטים עדיין היו חייבים לשמור מפני האיום הפוטנציאלי של הצי הגרמני ולהקדיש לו את המשאבים המתאימים. מכאן ועד סוף המלחמה לא התחולל עוד אף קרב ימי משמעותי בסגנון קרב יוטלנד בין הגרמנים והבריטים. למעשה, קרב יוטלנד הוא הקרב הימי המשמעותי היחיד בהיסטוריה שבו השתתפו דרדנוטס. זה אנטי קליימקס אדיר. הדרדנוטס מעולם לא הוכיחו את עצמם בקרב. הם היו אקדח שהופיע במערכה הראשונה ולא ירה במערכה השלישית. למעשה, המעבר לספינות פלדה גדולות אפילו הרע באופן ניכר את סיכויי ההישרדות של אנשי הצוות במקרה של פגיעה קטסטרופלית בספינה. אם ספינת עץ נפגעה מאש תותחים, היא הייתה נשרפת ומתפרקת, אבל נדרשו לה עשרות דקות כדי לטבוע. כשספינת מתכת נפגעת באופן קריטי, היא מתפרקת וטובעת בתוך דקות. המלאכים אינם מסוגלים לברוח. הנה עדותו של קצין בריטי זוטר ששירת על סיפונה של סיירת המערכה קווין מרי בקרב יוטלנד. הקווין מרי ספגה פגיעות קשות והחלה נוטה על צידה. ציטוט: עליתי אל הסיפון וכשהגעתי לדופן הספינה היה שם קהל גדול של חיילים שלא נראו נלהבים במיוחד לקפוץ למים. קראתי להם, קדימה חבר'ה, מי בא לשחות? מישהו צעק לי, היא עוד תצוף הרבה זמן. אבל משהו, ואין לי מושג מה, דרבן אותי לברוח. טיפסתי מעל הדופן וקפצתי למים כשעוד 5 חיילים בעקבותיי. התרחקתי מהספינה בשחייה הכי מהר שיכולתי, והצלחתי להגיע למרחק של אולי 30 מטרים כששמעתי רעש אדיר. הסתובבתי והבאתי סביב. האוויר היה מלא ברסיסים ובשברי מתכת. סוף ציטוט. הקצין, בדומה לשאר החיילים על הסיפון, לא ידע שפגז גרמני שפגע במאגרי התחמושת של הספינה הבעיר אותם, והפיצוץ שהתחולל כתוצאה מכך קרע את הספינה לשניים. ציטוט: רסיס גדול חלף ממש ליד ראשי, ובתגובה אינסטינקטיבית צללתי לתוך המים כדי שלא להיפגע. נשארתי מתחת למים כמה זמן שרק יכולתי, ואז הרמתי את ראשי שוב. מאחוריי שמעתי רעש של מים רבים כמו גלים המתנפצים אל החוף, והבנתי שזו מערבולת היניקה שישירה מאחורי הספינה שנעלמה לגמרי. בקושי הספקתי למלא את ראותיי באוויר לפני שנשאבתי אל תוך המערבולת. הרגשתי שאין טעם להילחם בה. אמרתי לעצמי, מה הטעם להיאבק? אתה גמור. כמעט שנכנעתי, אבל קול קטן בראשי המשיך לקרוא לי, אל תיכנע, תמשיך לשחות. סוף ציטוט. הקצין הזוטר ועוד 19 חיילים היו הבודדים מתוך 1,266 אנשי הצוות של הקווין מרי שירדו עמה אל המצולות בתוך שניות ספורות בלבד. המקרה הזה לא היה יוצא דופן. כמעט בכל פעם שטבעה ספינה, חיילים ספורים הצליחו לשרוד במזל גדול. לימאי ששירת בחדר המכונות או באחד הסיפונים התחתונים לא היה שום סיכוי מעשי להינצל. ברגע שהספינה נפגעה, החשמל קבע, ובאפלה לא היה אפשר למצוא את הדרך החוצה בתוך כמה עשרות השניות שעמדו לרשות החיילים. וגם אם הצלחת לקפוץ למים מהספינה השוקעת, כפי שמלמדת עדותו של הקצין מהקווין מרי, סיכויי ההישרדות אינם גבוהים במיוחד. במקרים רבים פני המים היו מכוסים בשמן בוער וסמיך, לא היו פיסות עץ מספיקות שאפשר להאחז בהן. פגזים שנחתו במים הרגו ניצולים רבים, ואחרים נדרסו על ידי ספינות חולפות במהלך הקרב. בשורה התחתונה, הסיכויים היו לרעתך. מאוד. אם בקרבות כנגד נפוליאון איבדו הבריטים 3-4% מהימאים שלהם בקרב, הרוסים בצושימה למשל איבדו 60% מהימאים. אחרי מלחמת העולם הראשונה המשיכו המעצמות לבנות אוניות מערכה גדולות יותר ויותר, אבל במלחמת העולם השנייה עלתה לגדולה ספינת מלחמה מסוג אחר לגמרי, נושאת המטוסים. המטוס הוכיח את עצמו ככלי נשק יעיל בהרבה מהתותח הכבד, ונושאות המטוסים החליפו את אוניות המערכה כליבת עוצמתו של הצי. אוניות המערכה ירדו מגדולתן והופנו למשימות סיור, הגנה על נושאות מטוסים והפגזת חופים. כשהופיע הטיל המונחה במחצית השנייה של המאה ה-20, הפכו אוניות המערכה ללא רלוונטיות לגמרי. ספינות קטנות בהרבה צוידו בעוצמת אש קטנית ומדויקת יותר מכל תותח, וכבר לא הייתה סיבה טובה להחזיק באוניות המערכה היקרות. הן פורקו ונגרסו, וכיום אין צי שמחזיק בדרדנוטס בשירות פעיל. סיירות המערכה, שהיו האחיות הקטנות של הדרדנוטס, הן כיום ספינות המלחמה הגדולות ביותר בשימוש סדיר. מהו אם כן פסק הדין של ההיסטוריה? האם היו ספינות הדרדנוטס לא יותר מאשר רעיון מגלומני שגרר את המעצמות למרוץ חימוש יקר ומעולם לא מימש את כל ההבטחות הגרנדיוזיות שהיו גלומות בו? לא. למרות שנעלמו ואינן עוד, וגם כשהפליגו בימים לא הכריעו קרבות בנוקאוט כפי שציפו מהן, הדרדנוטס מילאו תפקיד מכריע בהיסטוריה. הן הכריחו את הציים בכל רחבי העולם לעבור תהליך מודרניזציה עמוק וכואב ששלף אותם מהמאה ה-19 והזניק אותם בכמה עשרות שנים ספורות אל מציאות חדשה לגמרי, כמו למשל שינויים במבנה ובאיכות כוח האדם ששירתו על הספינות. בעבר, האנשים שאישו את הספינות היו צריכים להיות מוכשרים ובעלי נכונות לעבודה קשה, אבל לאו דווקא משכילים במיוחד. כתוצאה מכך, הבדלי המעמדות בין הקצינים והחיילים היו ברורים וחדים מאוד. הקצינים המשכילים שהגיעו ממשפחות עשירות ומיוחסות לא נהגו להתערבב עם המלאכים הפשוטים שלפעמים אפילו לא ידעו קרוא וכתוב. היחס אל המלאכים הפשוטים מצד הקצונה התאים למצב. זלזול, תנאי מגורים נוראים, אוכל גרוע ודרישות משמעת נוקשות שלעומתן גם הטירונות של גולני נראית כמו מצעד הגאווה בתל אביב. הדרדנוטס, לעומת זאת, דרשו כוח אדם מסוג שונה לחלוטין. הספינות המתוחכמות הללו, על שלל מערכות הנשק והמנועים המודרניים שלהן, היו זקוקות למפעילים מומחים. אנשים שלמדו את המערכות וידעו איך להתמודד מולן. במילים אחרות, אנשים משכילים ובעלי מקצוע, טכנאים, מכונאים, מהנדסים. בספינות מדור המפרס, רק אחוזים ספורים מאנשי הצוות היו בעלי כישורים מקצועיים. לעומת זאת, בספינות דרדנוטס, כשלושת רבעי מהצוות היה מורכב מאנשים שהוכשרו באופן ספציפי לתפקיד שאותו היו אמורים למלא. דרישות כוח האדם החדשות הביאו לכך שכעת התמודד הצי הבריטי על ליבם של מלאכים פוטנציאליים בשוק עבודה שהיה שונה לגמרי לעומת מספר שנים קודם לכן. לאנשים משכילים ומוכשרים היו אלטרנטיבות ביבשה. הם הצליחו למצוא לעצמם תעסוקה מכובדת ולא בהכרח היו מוכנים להתגייס לצי שבו הקצינים מתייחסים אליהם כמו אל פרעים בספארי שבאפריקה. אדמירל ג'ון פישר היה מבין הראשונים להבין שכוח האדם של הצי הוא הנכס הגדול ביותר שלו, חשוב יותר אפילו מהספינות עצמן. אחרי הכל, לבנות דרדנוט לוקח שנה או שנתיים, אך כדי להכשיר איש צוות לתפקידו בצורה טובה, נדרשים 5 או 6 שנים. פישר הכניס שיפורים משמעותיים בתנאי המחיה של המלאכים. הוא העלה את השכר, שיפר את תנאי המגורים והמזון, והכניס לספינות מכשירי חשמל מודרניים, כגון מקררים, תנורים וכדומה. המשמעת הפכה להיות הגיונית ונוחה יותר. בסיסי הכשרה הוקמו על היבשה, ובהם הוכשרו החיילים עוד לפני שיצאו לים. בתוך הספינות עצמן, אנשי צוות מומחים הפכו להיות חשובים וחיוניים לתפקודה של הספינה לא פחות, ולפעמים אפילו יותר, מקצינים זוטרים, והבדלי המעמדות בין הקצינים והחיילים הפשוטים התשתשו באופן ניכר. במילים אחרות, כשאנחנו מתבוננים על חיל ים מודרני שלנו ושל שאר הצים, על קצינים שעוברים הכשרה ממושכת ואפילו לומדים לתארים אקדמיים, על נגדים ותיקים ומנוסים שנושאים על גביהם מחלקות בספינה לאורך שנים, ועל בתי ספר לאלקטרוניקה ומכונאות ושאר מתקני הכשרה שהם היום לא פחות חשובים לצי מאשר הספינות שלו, אנחנו מתבוננים על צי שהוא תולדה ישירה של המהפכה שחוללו הדרדנוטס. זו מהפכה שהביאה לכך, למשל, שכבר לא מגייסים יותר אל השירות ילדים בני 13 שלא הספיקו אפילו ללמוד בתיכון, ילדים כמו ג'ון פישר עצמו. שירות על אוניית מערכה בעידן הדרדנוט היה מקור לגאווה אדירה עבור המלאכים, שהרגישו שהם מגלמים בדמותם ובספינות האדירות שעליהן שירתו את עוצמתה של ארצם. אפשר לחוש בגאווה הזו בתיאור של מלאך בריטי את יציאתו של הגרנד פליט אל הקרב ביוטלנד. ציטוט: לכל כיוון שבו הסתכלת היו ספינות עד אל מעבר לאופק. ואז לפסוף הגיעה הארמדה הענקית של 30 אוניות מערכה, מתקדמות בחמישה טורים או יותר, מוקפות במסך צפוף של משחטות. זה היה מחזה שכדוגמתו לא יראה עוד לעולם. סוף ציטוט. האם נזכה לחזות שוב ביום מן הימים במכונות הענקיות המפלצתיות ומעוררות ההשתאות האלה, הדרדנוטס? קשה לי להאמין. הטכנולוגיה המודרנית נותנת יתרון לתחכום, זריזות וליעילות על פני עוצמת אש פראית ועשרות אלפי טונות של פלדה מחוסמת. אבל אם יצא לכם לראות שוב את הסרט מלחמת הכוכבים, או כל סרט מדע בדיוני אחר שבו חוצה חללית ענקית את המסך בכבדות עטורה בתותחים כבירים, תוכלו אולי לחוש בהדיה של ההתפעמות שאחזה באנשי תחילת המאה ה-20 כשצפו בדרדנוטס יוצאות מהנמל. מה זה? אלוהים, אלוהים אדירים, אתה הכנסת לי דרדנוט לחדר העבודה? בחייך, ירסה לי את הבית. תראה, כל הקיר התמוטה, הגג הלך. אתה יודע כמה זמן ייקח לי לנקות את האבק? מי באמת?
זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם שערכה את הטקסט. למרות מה ששמעתם אותי אומר בפרק, את עריכת הקול עשיתי הפעם, אני. מיד נמשיך לחידה חדשה, עדכון לגבי הקאטון במשרדי עושים היסטוריה ועוד, אחרשית שתי חסויות קצרות. הפרק בחסות אסקייפינג, משחק חשיבה מאתגר, 5 אנשים, 60 דקות, חדר נעול. האם תצליחו לברוח? כל החברות עושות לצוותים שלהם ימי כיף מחלקתיים. הייתי בימי כיף מוצלחים יותר וימי כיף מוצלחים פחות, אבל כשיום גיבוש מחלקתי הוא באמת מוצלח, יש לכך השפעה ארוכת טווח על ההנאה בעבודה. אסקייפיט הוא גיבוש מוצלח באמת. זהו משחק בריחה מחדר נעול. כדי להשתחרר, תצטרכו להפעיל יצירתיות, היגיון בריא ושיתוף פעולה. חדר בריחה יכול לשמש כיום כיף מגניב ואיכותי לצוות שלכם, ויכול גם לשמש כפעילות מגבשת ומקרבת, שבה אתם פותרים בעיות יחד, מכירים אחד את השני לעומק ולומדים איך לעבוד כצוות. אסקייפית מתאימה לקבוצות פרטיות ולצוותים. יש כיבוד, שתייה, חדר, תדריכים מושקע, וכל מה שצריך כדי לשכוח מהכל ולשקוע בכמה שעות של משחק מאתגר וכיפי. בקרו באתר הבית של אסקייפית בכתובת escapeit.co.il לפרטים נוספים. ספרו לאנשי משאבי האנוש והרווחה אצלכם בארגון על חדר הבריחה, ותדאגו שיום הכיף הבא שלכם יהיה באמת כיף. escapeit.co.il. הפרק גם בחסות מטיפיק, סטארט-אפ חדשני בתחום החינוך המגייסת מפתחים במגוון תחומים. כשאני הייתי בכיתה א', אבא שלי כתב לי משחק מחשב בסגנון סנייק המוכר והטוב, שבו אני הייתי צריך לאכול עם הנחש תרגילי חשבון. זו הייתה דרך מאוד כיפית ללמוד חשבון, מקצוע שיכול להיות מאוד קשה ומתסכל לפעמים. מטיפיק עושה בדיוק את זה. היא מפתחת חוויה חדשה וייחודית של לימוד חשבון עבור גילי הגן עד כיתה ו'. פעילויות אינטראקטיביות ויישומים שמנצלים את העוצמה של משחקיות והנאה כדי לסייע לילדים לרכוש אינטואיציה מתמטית. מטיפיק מגייסת אנשי פיתוח מכל מגוון התחומים והטכנולוגיות. היא מחפשת אנשים שאוהבים לעבוד בסביבה מולטי-דיסציפלינרית, שכוללת גם גיימרים, אנשי הוראה, מתמטיקאים ומהנדסים, ואנשים שהחינוך והרצון לתרום גם ברמה הערכית הוא שיקול חשוב עבורם. לחצו על הבאנר של מטיפיק באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il, והגישו את קורות החיים שלכם עוד היום. בפרקים האחרונים ביקשתי מכם לשלוח אליי את השאלות הכי מגניבות, הכי משעשעות והכי מפתיעות שהילדים שלכם שואלים אתכם עבור פרק שיעסוק בתשובות לשאלות של ילדים. קיבלתי כבר כמה וכמה הקלטות מכם והנה דוגמה מייצגת.
שלום, קוראים לי יונתן סטופן. אני בן 7 מהרצליה. מה קורה אם שתי חורים שחורים מתחברים ביחד?
שלום ערן, קוראים לי דפנה. רציתי לשאול איך האדמה נוצרת.
עכשיו.
רגע, אני גם רציתי לשאול איך נוצרו המים.
הילד שלכם התקיל אתכם בשאלה מוזרה שכזו? אז למה שרק אתם תשברו את הראש? שלחו אליי את השאלה במייל, עדיף מוקלטת, אם אפשר, לכתובת ran@ranlevy.com. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני של הסיפור, התשובות. אז למה שרק אני אשבור את הראש על השאלות של הילדים שלכם? בואו לעזור לי. בדצמבר הקרוב אנחנו מארגנים את ההקאטון הראשון של עושים היסטוריה. ניפגש במשרדי עושים היסטוריה בבנימינה, עדיין מוזר לי להגיד משרדי עושים היסטוריה, ונכתוב יחד את הפרק על שאלות ותשובות לילדים. זה יהיה אירוע קטן יחסית. יש לנו מקום רק ל-20 עד 30 איש בסך הכל, אז אם אתם רוצים להצטרף, אנא שילחו אליי מייל לכתובת ran@ranlevy.com והרשמו. ההאקתון יתקיים ביום חמישי, ה-10/12/2015, בשעה 19:00. המשרד שלנו ממש קרוב לרכבת, כך שמאוד נוח להגיע. הרכבת האחרונה לכיוון המרכז היא ב-11 בלילה, שזה מספיק זמן בשבילנו. כדאי להביא לפטופ. יהיה מפגש מיוחד מאוד ויוצא דופן, ואני ממש מצפה לקראתו. ועוד אירוע שאני ממש מחכה לו, ערב מיוחד של עושים היסטוריה בתיאטרון צוותא. לפני 58 שנים שוגרה הכלבה לייקה לחלל, ואנחנו ניפגש בצוותא כדי לשמוע על הסיפור שלה ועל מאחורי הקלעים של המרוץ לחלל. זה יהיה פרק בשידור חי של עושים היסטוריה, בדומה לפרק על ה-U2 והמיג-25, ולאחר מכן נעלה על הבמה אורחים מיוחדים מתעשיית החלל הישראלית. מספר המקומות מוגבל, אז בקרו באתר של צוותא כדי לרכוש כרטיסים. חפשו עושים היסטוריה בצוותא בגוגל או הקליקו על הקישור באתר הבית שלנו והשתמשו בקוד עושים היסטוריה כדי ליהנות מהנחה מיוחדת על מחיר הכרטיס. ניר דהן חוזר אלינו עם חידה חדשה בסוף הפרק, פתרונות והצעות כרגיל בפורום של התוכנית. ועוד עדכון, הפרק הרביעי של Curious Minds, הגרסה האנגלית של עושים היסטוריה, עלה לאווירה שבוע, צוללות גרמניות במלחמת העולם השנייה. אז אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אני אשמח מאוד אם תקדישו דקה מזמנכם ותעזרו לי לקדם את Curious Minds. אתם מוזמנים לשתף את הפרק החדש עם חבריכם ובני משפחותיכם דוברי האנגלית, עם חברים לעבודה וכדומה. בשלב ההתחלתי הזה, כל מאזין חדש הוא תוספת משמעותית. כתובת האתר של Curious Minds, www.cmpod.net. כמו כן, אפשר להזמין אותי להרצאה. אני מרבה להופיע בכנסים, ימי עיון, חוגי בית, בתי ספר וכדומה. אחת ההרצאות הכי מבוקשות שלי היא כיצד ייראו חיינו בעוד 15 שנה, שבה אני מספר על העבר והעתיד של הבינה המלאכותית, על גנטיקה וביולוגיה סינתטית, הדפסה תלת-ממדית ועוד. באתר של עושים היסטוריה תמצאו דף ובו פרטים מלאים על כל ההרצאות. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם ששולם מוקשים מתוך הטקסטים שלי, ניר סייג על הסונר ועריכת הקול,
נועם קופרשטיין צובע את הסיפון ואחראי על הגרפיקה, ענת וייסברג, ניר העמית ונתן פוזניאק צופים אל האופק ומתחקרים, ניר חולי מנינג'ה מנקי מביא לנו דגים ברשתות החברתיות, קלי אולוקלין ושושי שמוליביץ מחכות לנו בצידו השני של האוקיינוס עם Curious Minds, דני תימור מנווט את הספינה בין הסרטונים הפיננסיים, ואני רן לוי. כותב, מגיש, ובעיקר מקשקש סימנים מצחיקים על המפות, כדי שיחשבו שאני יודע מה אני עושה. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. שמי ניר דהן, והיום מחווה לספוטניק. מיד לאחר ששוגר באוקטובר 57, עורר הספוטניק הסובייטי דאגה אצל האמריקאים. הנשיא אייזנהאואר, שחשש מהיכולות הלא ידועות של הסובייטים לשגר טילים נושאי ראש נפץ כבד, פנה ליועציו ואמר להם שידועה לאמריקאים מהירותו של הספוטניק וגובהו מעל פני כדור הארץ. האם מהמידע הזה ניתן גם לחשב את מסתו של הלוויין? עד לפעם הבאה, נשתמע.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.